בוקר טוב.
ברוכה
הנמצאת, ברוכים הנמצאים. יפה מאוד. מהי פרשת השבוע? מצוין. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. עכשיו אין עשיו, אין ישמעאל. ולכאורה העם היהודי יכול לשבת בארצו, להתפתח. כבר אין לנו בעיה של שכם, דינה בשכם. יכולים להישאר כעת ולהתחיל לבנות עם בתוך מדינה או ארץ, מדינה בתוך ארץ מובטחת. אבל יש בעיה אחת קשה מאוד לעם היהודי. ככל שהוא יהודי וככל שהוא ערכי, יש מחלה שנקראת שנאת חינם, וזו בעוכרינו. ולכן הפרשה מראה לנו שני דברים: על מצד אחד על הפוטנציאל הגאוני שיש לעם היהודי, ומצד שני גם כן על המתח בין חלקי העם בגלל הבדלים אלו ואחרים. והיא מעוטטת לנו ואומרת לנו: שמרו על הפוטנציאל החיובי שלכם, דהיינו חוכמה, הגינות, מוסר, צניעות. אל תכנסו לשנאת חינם. שנאת חינם תהרוס אתכם. בואו עכשיו לאחר הפתיח הזה, בואו נראה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, והנה נולד לו בן כבר לפני כן, קראו לו יוסף. אבל יעקב החכם, האבא, מבחין שיש בו ביוסף משהו מיוחד, כי בן זקונים הוא לא. אצלנו הביטוי בן זקונים, הילד, רגע, אצלנו בן זקונים זה ככה בן אחרון, מפונק. אבל אומר אונקלוס הגר בתרגומו הארמי, הרי ברחקים הוא. כלומר, אצלנו ביהדות הזקנה היא א', ביטוי לגיל, אבל היא כינוי לחוכמה. אין זקן אלא זה שקנה חוכמה, ולכן תרגום הרמי אומר הרי ברחקים. ואומנם מיד אנחנו רואים הוא חולם חלומות מאוד מאוד בעלי משמעויות, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם נצבה, ואילו האלומות שלכם משתחבות לאלומתי. זה קצת מרגיז, זה התנשאות. הוא מייעד לעצמו גדלות והם האחים צריכים להשתחבות לו. אבל יש כאן רמז אדיר שהחלומות האלה הם אינם סתם חלומות. אנחנו מדברים על אלומות, אנחנו מדברים על דגנים, כי עוד ימים, עוד שנים, יהיה רעב בכל המרחב ויחפשו את הדגנים. הוא, יוסף, יציל את מצרים, יציל את כל האזור מחרפת רעב, ויהיה מלך במצרים. והאחים כמו כולם יבואו לשבור בר לבקש דגנים, זה האלומות, והם משתחווים, והוא נותן את האלומה שלו. כי כל מה שבני האדם שמרו דגנים בשביל שנות הרעב לא עמדו, לא התקיימו. והוא בשום שכל, מה שעד היום מתקשים מאוד מאוד לשמור על תוחלת חיים גבוהה בשביל חיי מדע, מה שנקרא 7 שנים לשמור דגנים שיכולים להחזיק מעמד ל7 שנות רעב, זה דבר אדיר. זאת אומרת, נכון, משמע שהוא גילה חומרים אשר משמרים. לא תמיד אנחנו צריכים לדעת, למרות שהמדע שלנו התפתח והתפתח מאוד מאוד מאוד, אבל עדיין המדענים סבורים שיש עניינים מדעיים בעבר שלא ידועים לנו. למשל הפירמידות, איך שהם נבנו בזוויות מסוימות, בגודלים מסוימים, מול ערכי השמיים מבחינה אסטרולוגית, זה דבר מדהים, ועוד כמה וכמה גילויים. לכן היה מי שחיבר ספר מלאכים שיורדים לשמיים, כאילו היו איזה חייזרים מלאכיים שבאו וניבו מדע לכאן. אנחנו לא יודעים, לא כל דבר אנחנו יודעים, אבל דבר אחד ברור, זה עובדה שהיה רעב, הוא הציל את עם ישראל ואת כל האזור מהרעב, וגם זכה למלוכה, המצרים הוקיר לו.
הוא למעשה היה כלכלן בחסד עליון.
כלכלן. כלכלן, מנהיג, דגול, ואת זה אביו כבר הבחין בצעירותו, כי בן זקונים הוא לא, דעקה, דעקה, האחים קנאו בו, כי הרי הם ראו בו כאילו מתנשא עליהם. מה צריך להיות במקרים כאלה? צריכים להיות חכמים, לא צריכים תמיד להיות צודקים, ולעקוב ולראות האם החלומות שלו הם באמת פועל יוצא של התנשאות, או שמה הוא ינהג בהם כאח לכל דבר בעיקר, והחלומות מעין נבואות לעתיד. ולכן כתוב ואביו שמר את הדבר, כלומר שם את זה בזיכרון. בואו נעקוב, בואו נעקוב ונראה אם יש משהו בחלומות האלה, ובאמת החלומות האלה התבררו כחלומות נבואיים שהתגשמו עד לעד. אבל הפרשה מסתיימת גם בחלומות לא של יהודי, אלא של גויים, שני שרי מצרים, שר המשקים ושר האופים. אבל יוסף הצדיק, אשר מסכן בגלל שאחיו קנאו בו ורצו להרוג אותו, ובסוף הצילו אותו על ידי שמכרו אותו לישמעאלים, וישמעאלים למצרים, והוא הגיע בדרך כזו כעבד, נמכר כעבד, הגיע לביתו של פוטיפר, סריס פרעו, אחד מהשרים של פרעו. ושוב גם שם פוטיפר גילה שהוא כישרוני מאוד מאוד, והפקיד בידיו את כל ענייניו לבד מן הלחם אשר הוא אוכל. מה זה הלחם אשר הוא אוכל? לא הפיתה שהוא אוכל, זה ביטוי נקי במקרא לעניין החיים האינטימיים עם אשתו. זה מה שנשאר לפוטיפר, השאר יוסף מנהל את הכל. דעקה, אשת פוטיפר, רואה, אלם חמוד, מוכשר מאוד, רואה אותו ומתחילה איתו. והמסכן הזה מנסה לחלץ ממנה, והיא חוזרת ותוקפת אותו, עד שלימים שזה התפתח ממש לתקיפה, תקיפה קשה מאוד, ברח ושאר הבגד שלו אצלה, כיוון שהיא סחבה אותו בכוח. ואז מטבע הדברים, כשבא בעלה, אז היא הופכת את הכל, הוא אומר, תשמע, איזה עבד יש לך? הוא בא תקף אותי, אתה רואה? הנה הבגד שלו אצלי. האדון ידע בדיוק עם מי יש לו עסק מבחינת אשתו, ועם מי יש לו עסק עם עבדו משרתו יוסף. העביר אותו לבית הסוהר, ואמר לאיש בית הסוהר, דע לך, לא מדובר באדם פשוט, מדובר באדם הגון, באדם חכם, דיר בלק. אני חייב לשים אותו בצוהר, כי אני סריס פרעו, אני שר, ואשתי התלוננה על הטרדה מינית, מה אני יכול לעשות? אבל דה, ואכן באמת, הוא היה שם בית הסוהר. אבל באיזה מחלקה של אנשים חשובים? כי היו שני שרים מצריים, אסורים שם, שר המשקים ושר האופן, כלומר מחלקה של אנשים מאוד מאוד חשובים. ולימים הוא רואה שפניהם זועפים, אמר להם, מדוע פניכם זועפים? אז אומרים, כל אחד חלום חלמתי ופטר אין אותו. והנה אומר, ספרו נא לי, אולי אצליח לפתור לכם. ואז באמת הוא פותר את החלום של שר האופן ואומר לו, לצערי, לפי החלום שלך אתה לא תקבל חנינה, והמלך הוציא אותך להורג. ואילו שר המשקים אומר לו, לפי החלום שלך אתה תקבל חנינה ותחזור למשרדך. ובאמת שר האופים הוצא להורג, שר המשקים קיבל חנינה ושב למשרדו. אומר לו יוסף, כי אם שכרתני, תאמר לפרעה שאני נמצא כאן בצוהר חינם על חינם, שישחרר אותי מבית הסוהר. אבל שר המשקים שכח את יוסף, עשה לו טובה, אבל שכח את יוסף. לימים הוא יזכיר אותו, וזה כבר בשבוע הבא בעזרת השם יתברך, נדבר על פרעה החולם ועל יוסף אשר מוזעק מבית הסוהר לבוא לפתור את החלום של פרעה. זה בשבוע הבא בעזרת השם. אבל נחזור חזרה לפרשה. זאת אומרת, הפרשה מתחילה וחלומותיו של יוסף, שאמרנו שיש בהם היבטים נבואיים לעתיד. בפתרון חלומות של שר המשקים ושר האופים שהתממשו כפי שיוסף אמר. כלומר, יש כאן חוכמה, יוסף מייצג את החוכמה היהודית בצורה מאוד מאוד מוצלחת, אבל מאידך מתפתחת קנאה מאוד קשה בין האחים, עד כדי כך לכו ונמקרהו, או לכו ונהרגהו, ונאמר אחת החיות הרגה אותו. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו פוטנציאל טוב, מצד שני יש לנו הרס פנימי, הוא השנאת חינם. עכשיו, אל נשכח שזה לא עניין של חוכמה בלבד. עם ישראל מייצג לא רק חוכמה, עם ישראל מייצג מוסר. עובדה היא שאשת פוטיפר מתחילה איתו, והוא מסרב בשום פנים ואופן, בחור צעיר, לא נשוי, והיא מושכת אותו. במיידי היה נכנס לכל העניין. לא, הוא ברח. ללמדנו, אנחנו צריכים לחנך את עצמנו לריסון. לריסון, זוהי קדושת החיים, זוהי קדושת החיים. לא להתפתות אחרי צרים כאלה. אתה רוצה, תתחתן, בבקשה, תהיה לך אישה, תהיה נאמן לה, תהיה נאמנת לך, והכל יתנהל בצורה מאוד נכונה. אבל לא בצורה כזאת שהולכים מכאן לשם, משם לכאן וכו'. זה לא מקובל ביהדות. אז למדנו על חוכמה יהודית, למדנו על צניעות יהודית. אבל בואו נראה עוד משהו. כתוצאה מהמנהיגות הכושלת של יהודה, אשר לא ניווט נכון את היחסים בין האחים, וגם הוא היה שותף לכשל הזה שרצו להרוג את יוסף, ובסוף מכרו את יוסף, והוא היה מנהיג, יהודה היה מנהיג, וירד יהודה. עזב את אחיו, הלך לאיזושהי התפנה מהשטח על מנת לעשות חושבים, שמה הוא טעה במנהיגות. הוא מגיע למשפחת אדולמי, הוא נושא לו אישה, וכבר רואים מדבר במשהו אחר. זה לא כמו המנהגים של יושבי הארץ, מתפעלים מאוד מאוד מהפוסי ההתנהגות של יהודה. ואכן באמת נולדים לו בנים, והוא מחתן את הבנים שם, כאן שהוא נמצא, מחתן את הבנים. אלא מה? הבנים, בגלל התרבות של אותם מקומות, לא רצו לפרוט ולרבות כדרך כל הארץ, אלא בעיקר כיף, אינטימי, חיימין. זאת אומרת, גם כשמתחתנים עם מישהי, לא רואים בתור יעד גם להקים את המשפחתי. אז הבן הראשון נפטר, הבן השני נפטר, שוב, עונש אלוהי על כך שהם אינם הולכים בדרך ערכית, אלא דרך של אגואיזם. מה טוב לי? טוב לי רק לחיות חיימין? מה אני צריך לחשוב את המשפחתי, להביא ילדים, לדאוג לילדים? לא, טוב לי ככה. אז הבן הראשון מת, הבן השני מת, אבל מה עושים עם האלמנה? אז האלמנה, אומר יהודה, מה לעשות? שובי לבית אביך, עד יגדל שלה בני, היה לו בן צעיר, עד יגדל שלה בני, ואם תרצי להתחתן איתו, והיא רוצה, כיוון שהיא ראתה שהבית הזה, המשפחה הזו, היא ערכית מאוד, זה שונה מכל תפוסה ההתנהגות שם באותו מקום, והיא מוכנה. ואותה תמר ממתינה עוד שנה, עוד שנה, שמה אולי כבר שלה גדל, והיא יכולה להתחתן עם שלה. כשהיא רואה שזה לא הולך, הלכה והתחפשה לאישה ברחוב שמספקת שירות. וזה היה מקובל באותם ימים. התורה, במעמד הר סיני, אסרה את מה שנקרא את הזנות. אבל עד אז זה היה דבר מקובל. אישה שנותנת שירות ומקבלת תמורה. ואז יהודה נפנה אליה ומבטיח לה תמורה. והיא פקחית גדולה מאוד. היא לוקחת ערבון. את הטבעת שלו, את מקלות המטה שלו, לוקחת ערבון. הוא הולך הביתה, מיד שולח ביד המשרת שלו את מה שהוא הבטיח לתמורה, והוא לא מוצא אותה. היא נעלמה, ולא בכדי נעלמה. על ימים חולפים, והיא מתגלה שהיא כבר בהיריון ממנו. ואז בני אדם חושבים שהיא הרה לזנונים, ולפי הדינים באותם ימים, צריך להוציא אותה להורג, אם היא הרה לזנונים. והם מביאים אותה ליהודה, שהיה אז מנהיג באותו אזור, והוא פוסק, צריך להוציא אותה להורג. ואז היא אומרת, תנו לי לדבר עם יהודה לפני שאתם מוצאים אותי להורג. ואז היא אומרת, למי הטבעת הזאת? למי המטה הזה? אז הוא הבינה, זה תמר, והבין את כשלונו האישי. יהודה, שימו לב, יהודה הודה בשגיאתו, לא התחפר, אלא אמר, סליחה, ממני, אני אשם בכל העניין הזה. זה גדלות, זה גדלות. לכן יהודה, למרות הכשל המנהיגותי, ממנו יבוא מלך דוד. מנהיגות צריכה לדעת לקבל אחריות, ואם היא נכשלת, אז הוא צריך לקבל את האחריות מבלי להתבייש. להפך, קבלת אחריות כלפי כולם היא מסר גדול מאוד שאנחנו צריכים להיות אנשי יושר. הנה ראיתם עוד דפוס התנהגות יהודי, יהדותי, כבר אז, לפני מעמד הר סיני, על מנהיגות נכונה, על חיי מין נכונים, על חיי מוסר. זהו, אלה הם הערכים המתהווים של העם היהודי. אבל חוזרים חזרה, מה יכול להרוס את כל העניין? רק השנאת חינם. מכאן רבותיי, אנחנו ביום ראשון הבא עלינו טובה נדליק נר ראשון של חנוכה. אותם ימים היוונים כבשו את כל האזור, בין היתר את ארץ ישראל. נו, מה לעשות, כבר עברנו כובשים, עברנו את נוחת נצר שכבש אותנו, עברנו את מלך פרס שכבש אותנו, ועכשיו אנחנו תחת השלטון היווני, מוחר נהיה תחת השלטון הרומאי. עניינים של מדינאות או צבא והדברים האלה כואבים אבל חולפים. אבל הבעיה אחרת, שימור ערכי היהדות. היוונים פעלו בשני מישורים, במישור הפוליטי הצבאי והמדיני כבשו אותנו, שללו לנו את הריבונות, אבל במישור השני התחילו לעשות גזירות שמד כדי להוציא את ערכי היהדות, כדי שהיהדות תשנה את תוכנה ואת מהותה. יכולנו לעמוד בזה, אבל אחים ורעים נכשלו בדבר הזה והתייבנו, נפלו בפח של היוונים. ואז נוצרה מלחמת אחים בין המתייבנים ובין שומרי הגחלת, וזה גרם למחלוקת. אבל בא המרד נגד היוונים, ניצחו המעטים את הרבים, חלשים את הגיבורים, והחשמונאים הצילו את הריבונות היהודית, והצילו גם כן את היהודית, היהודית היהדותית, וטיהרו את המקדש, וזהו נס חנוכה. אז הייתה הכרעה בשדה הקרב, אבל ראו פלא, שוב איתות אלוהי, הם באים להדליק את הנר ואת המקדש, לא היה להם שמן טהור, רק יום אחד, והשמן הזה הספיק 8 ימים, שמן קטן, קט קטן, 8 ימים שמנו נתן, נס היה, עד שהכינו שמן טהור. וזה היה איתות אלוהי, שמרו על התוהר שלכם, שמרו על הערכים שלכם. גם כשיש שלטונות זרים מנסים לדכא אתכם או להוציא אתכם מערכם, שמרו, כי רק בדרך כזו עם ישראל יכול לצלוח גם את הדברים הקשים, ואז יחזור למקוריותו ויטביע את חותמו בתוך עצמו ובתוך האנושות כולה. שבת שלום וברכה.